אצלי פרשת ויצא התחילה נגיד השבוע. יש כמה דברים אבל שראיתי שהשבוע שכל סיפור לידת השבטים הוא סיפור מאוד מטריד. זאת אומרת, יש פה את לידת שבטי ישראל, ולידת שבטי ישראל נעשית עוד לא טובה. אי אפשר הכל, זאת אומרת, הכל שם, אין שם כמעט, או בכלל, ביטויי שבטים, קשר בריא, יש הכל, זה כמעט הייתי אומר, קינה, שנאה ותחרות, כל סיפור הלידה. למה הוא לא איתי? למה הוא לא איתה? את תתני לי את זה. וגם הצורת הקשר של נגיד לאה עם יעקב, זה אם לא דרך הילדים האלה, אז היא מרגישה שהוא לא שלה בכלל. היא עוד לא זוכה בו, היא עוד לא שלו, והוא רואה שהיא שנואה, אז הוא פותח את רחמה, ואז גם רחל. זה דבר מאוד מטריד שככה נולדים השבטים. ניחה, בסדר, קצת, היא נעימות ששרה אמרה לאברהם חמסי עליך, שרבקה קצת עשתה רמאות ליצחק, בסדר, אבל זה ממש, כל סיפור הלידה, אולי תאירו את עיניי, אין שם פסוק אחד כמעט שיש לו איזו אווירה מרנינה. לא? שמה? אבל יאהב יעקב את רחל. כן, כן, כן. שם כן. אבל סיפור הלידה?
סיפור הלידה?
כן.
מה אתה יודע לידת יוסף?
כן, לא.
מעלה.
גם מה שקשה זה הבחירה של השמות של הילדים, זה ממש לא בשבילהם.
כן. וגם מהצורה, עכשיו סוף סוף הוא ראה אותי.
כן.
עכשיו סוף סוף הוא שמע אותי. יש בזה בחינה של נחמה, שטוב, אפשר להגיד, להסתכל על זה מהצד הטוב, ששומעים שם את הגאולה שבמצב. אבל עדיין, אני חושב שהתדר, גם הגאולה שם היא בהשראת התחושה הלא נעימה.
את לידת יוסף,
שמה? אולי מצאת לי את הפסוק הזה, ותרחב ותקנה באחותה, וירחר אף יעקב ורחל, ויאמר זה, כי שמע השם כי שנואה אנוכי. שמעון הוא על שם, שמע שהוא אני שנואה, אבל בסוף הוא שמע שאני שנואה, כן? מה יוסף? ותקרא השם את שמו יוסף למור.
יוסף השם לי ברחל.
נכון, אבל ותל את בן ותומר אסף אלוהים את חרפתי. אז יש לו גם כן, כפילות בתוך השם. גם אסף את חרפתי וגם יוסף השם לי בן אחר. זבד טוב הפעם, מזבלני אישי, כי יעדתי לו שישה בנים. חבר, כשלמדתי איתו, העיר שזה גם מצלצל, כל הנושא הזה מצלצל מכללת אדם הראשון, או כללת חווה בעצם. כן? בעצב תלדי בנים, והוא עם שולבך. אז אתה מסתכל, כל הסיפור הזה, זה בעצם ביטוי, כמעט הייתי אומר, ביטוי הכללה. בעצב תלדי בדים, הכל שם תדר של עצבות וקינה וקושי. וגם, והוא עם שולבך, שמורגש מאוד בפסוקים, הווה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, זאת אומרת, אם אני לא יולד ילדיך, אני לא קיימת בעולם. זה אתה ילווה אישי אליי. אם לא הילד הזה, אז לא היה לי את אישי. וגם, וזה עוד פעם, אני אומר, זה יש משהו שהיה לי בתור חוויה ראשונית, לא נעים לראות שככה נולדים השבטים.
מלדינה, אין סיפור.
מה?
מאחר ילד הבת, בתקשת מלדינה.
כן.
בלי סיפור.
איפה לאה? בוא נראה, דינה, אתה את בן, ואתה לא יודעת ילד בן, ואתה אומר את ילד בן, ואתה כאן ירחל. אתה אומר, אליי תבוא, יוסף השם ילדון אחר. ואחר ילדה בת, ותקרא את שמה דינה. אז יש, החז"ל קצת מרככים, נגיד בדינה, פרשו רבותינו שדנה לאה דין בעצמה, אם זה זכר לא תהיה רחל אחותי כאחת השפחות, והתפללה עליו ונהפך לנקבה. אז, יש הרבה שם, כשהולכים לתוך, למשל, ויזכור אלוהים רחל זכר לשם עשרה סימניה לאחותה, אז בחז"ל יש הרבה רמזים שבכל זאת היחסים בין לאה ורחל, הם לא כאלה מקולקלים, אלא אדרבה, רחל מסרה את נפשה למען לאה ונתנה לה את הסימנים וכו'. ואז מתוך לימוד עם חבר גילינו משהו שכתוב בזוהר שעוד יותר מחריף את השאלה. כתוב בזוהר תולדות ככה. כמו שלמדנו בתחילה שהיה מנובל בחטאים בזה העולם נקרא לוט, לעתיד לבוא שלא יהיה מנובל כבתחילה, שיהיה כמי שרחץ וטבל מתאומתו, קוראים אותו לבן. על כל פנים אין יצר הרע בטל מן העולם. אז הזוהר אומר שלוט ולבן הם שתי צורות שונות של יצר הרע. כך אומר הזוהר. לוט זה צורה יותר גסה שלו. עד כאן. לבן הוא כבר קצת יותר מלובן. תשמע דאחי וקימנה. שתי בנות לוט, שהן שתי כוחות הגוף המעוררות ליצר הרע, עכשיו, שאינו מנובל כל כך, תחזיקו חזק, ונטבל מלכרוכו נקרא לבן, ואותן שתי בנות אינן בטלות ממש. אז מי זה רחל ולאה?
שתי הבנות שלו?
כן. הדאוד הכתיב ללבן שתי בנות, אמר רבי יוסי, אמר רבי יוסי, כך הוא, תמן כתיב בחירה וצעירה, ואח הכתיב גדולה וקטנה. אז שם זה בחירה וצעירה, ופה אם אני מבין, הוא אומר שזה צורה מעודנת יותר, אז נקרא גדולה וקטנה. אבל עדיין. אמר רבי יוסי, אבל אינן בכוח לעשות רע ולהתעורר ליצר רע כמתחילה. משמע דכתיב שם הגדולה לאה, שלאה מכוחה ומרשעתה. ושם הקטנה רחל, שאין בה כוח המתעורר, כמו דעת אמר, הוא כרחל לפני גוזזה על נעלמה. אמר אבונה, את זה יצר הרע, ושתי בנותיו מתחלפות מכמו שהיו בראשונה. בתחילה לוט מקולל מנובל, עכשיו לבן מלובן, שאינו מקולל ומנובל בניבולו כבראשונה. בתחילה שתי בנותיו חזקות, כל אחת ואחת בכוחה, ועכשיו שם הגדולה לאה, לאה בלא כוח, לאה בלא חיזוק, לאה ממעשה הראשונים, ושם הקטנה רחל כדי אמרן ולא כמות שהיו בראשונה. זאת אומרת, בגדול, סיפור שתי בנות לבן זה גלגול של שתי בנות לוט. והוא אומר פה הזוהר, שתי בנותיו של יצר הרע.
וזה
אין באות. כן, זהו. עכשיו, הוא אומר, נכון, ששתי בנות לבן הם כבר צורה יותר מעודנת של שתי בנות לוט. לא אותו תוקף כמו קודם, לאה מלשון שהלאות, שיש לה פחות כוח ממה שהיה לה בסיפור בנות לוט. שם היא הייתה הבחירה, נעשה מעשה ממש מכוער. עכשיו, יש עוד כמה דמיונות שם. למשל, גם כן שהבן זוג לא יודע עם מי הוא נמצא בלילה. זה עוד נקודה של דומה, גם הבחירה והצעירה. והיה עוד... וגם שהבן נקרא על שם העניין הזה, קיבלתי בן מאב. אז יש עוד כמה צורות להבין שהסיפור הזה דומה. וחוץ מזה בכלל, בצורה שהזוהר מסתכל, או בצורה שלנו של המדרש גם, שאתה רואה פתאום מישהו עם שתי נשים, אז זה לא מופיע הרבה פעמים. מישהו עם שתי בנות, יש גם את סיפור קודם לזה, שזה למח. ויקח לו למח שתי נשים גם. אז אני ממשיך נושא שכבר דיברנו עליו קודם. בעצם מה זה גלגולים? כן, כי בגלגולים כתוב שהגלגול הבא של לבן זה נבל הכרמלי. שזהו... לא, זה נבות. טוב, מה זה גלגולים? אמרנו כבר פעם בעצם ש... בעבודה שלנו האישית צריך להבין שיש נושא שחוזר על עצמנו, ובאמת זה אותו, הוא חוזר כל הזמן, אבל בצורות שונות ולפעמים יותר מעודן, והתיקון איתו נעשה בשלבים. וגם בסיפור של האנושות בעצם יש לכאורה אנשים שונים, אבל הזוהר מסתכל מלמעלה ואומר לך, תדע לך שבעצם יש הסיפור שקורה עם לוט, בעצם זה אותו סיפור שקורה עם בנות לבן, רק באיזה גלגול יותר מעודן שלו, בצורה יותר מתקדמת בתיקון שלו.
כאן הוא משווה בין לוט ללבן, בתור האבא של הבנות.
כן.
אבל בצל לוט הוא גם הבן זוג של הבנות.
כן.
אשר יש שווה היום עם יעקב ולוט.
כן. זו שאלה. אני שאלתי את עצמי גם, עד כמה אתה הולך עם זה, ולמה שם זה עם האבא ושם עם הבן. אני חושב שצריך להבין שבשלב הראשון באמת הן נולדות, שם הלידה זה מעריות ממש. פה זה לא עריות. אבל הזוהר, גם האור החיים הקדושים, אתם רואים בפירוש, אומר, יש שם איזה משהו ש... למה ראובן עושה את מה שהוא עושה? ראובן אחר כך מבלבל משכבי אביו, אז זה כבר דומה, נכון? שבלבל, והוא אומר, וישכב את פילגש אביו. רק במדרש מאדנים את זה לבלבל יצואב, אבל בלשון כתוב וישכב. נכון? מה?
זה גם במדרש.
מה? לא. מה שהוא אומר כתוב בפירוש. איפה זה ראובן?
לא, זה במה שיעקב אומר לראובן.
לא, אבל מה קרה בפועל?
זה לא מסופר.
מה לא מסופר? אז אולי התבלבלתי לגמרי.
יצוי עלה, זה בפרשת ויחי.
טוב, אתה אומר עוד נגיע לשם. אני לא זוכר כרגע, ולא רוצה זה, אם מישהו רוצה לחפש תפדל, אם לא, אני אחפש את זה אחר כך. אבל מה שברור זה שחזל לפחות, או בלבלת יצועי עלה, זאת אומרת, יש רמז שקרה משהו דומה, נכון? אבל בבן שלו. למה? למה? נו, לא, זה כתוב בפירוש, ראובן, איך הפסוק? איך הפסוק? איך לשון הפסוק? בסדר? עכשיו, למה זה קורה לראובן? למה נולד בן עם הבלבול הזה? אז אומר בן היתר, אור החיים הקדוש, תראה, יש לך לידה, סליחה שאנחנו מדברים על דברים כאלה שהצינה יפה להם, אבל זה התורה. יעקב, בזמן שהוא עם לאה, הוא חושב שהוא עם רחל. אז בצורה עדינה, זה בן תמורה, זה לא זיווג מתוקן, כן? אז יש פה משהו דומה. יש פה משהו דומה לסיפור של בנות, רק יותר מעודן. בסדר? למה אמרנו את זה? בשביל לבדוק עד כמה הולך העניין הזה. אז בכל אופן אני אומר, יש בכוח המדמה, חזל, מה עושים לנו וגם הזוהר, הוא משתמש בכוח המדמה, המתוקן, כדי לדמות לנו סיפור לסיפור, בשביל שנלמד את הלימוד הנכון מסיפור לסיפור. אז כוח המדמה צריך להגיד גם מה דומה, אבל גם מה שונה. מה שונה שזה בכל זאת לא אבא שלהם. בסדר, עם כל הכבוד.
למרות שזה גם אריות על פי
ה... מה? נכון, גם זה חבר שלי אמר לי. אז זה גם, יש שם משהו, אמנם עוד לא ירדה תורה ועוד לא נאסרו שתי אחיות, אבל עדיין יש פה ניחוח. כן, אז יש לנו פה ניחוח של משהו, בכל זאת משהו מוזר. לקחת שתי אחיות. אז זה רק כל הנושא הזה של הזוהר רק מחריף את מה שמתרחש פה. ואנחנו לא אוהבים את זה, זה כאילו לא רוצים סיפורים מלוכלכים, כאילו מלוכלכים, בסדר? ללידת השבטים או ללידת דוד המלך או זה. אבל הנה חינמי זה... אז מה שאני חושב, הכיוון שנתחיל איתו בתור רעיון כללי, אחר כך נלמד קטע מרבי נתן, זה שזה בדיוק הקונפליקט שאנחנו מצויים איתו בכל נושא תיקון עולם, בכל נושא המשימה שלנו בעולם. אם השבטים נועדו לרדת לעולם כדי להציע תיקון לעולם, הם חייבים לעבור דרך זה. זה לא פלא שבשורש שלהם אנחנו נמצא את כל העניינים שידרשו אחר כך תיקון. אנחנו היינו רוצים שהם ירדו כזה מין למעלה מזה, והם ילכו לתקן את העולם. זאת אומרת, אתה לא יכול לתקן את זה, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא הם כן נכשל בהם. אין מצב שאתה יכול לתקן את זה אם אין את זה בך, ותתקן ואז תוכל להציע תיקון. אז באיזשהו מקום, למרות שזה לא נעים לנו, זה לא צריך להפתיע אותנו שעם ישראל רוצה להציע תיקון לקינה והסינה, שהוא עובר דרך כל זה, אפילו בשורש לדתו, כל זה מצוי. וזה לא פלא אחרי זה שזה נמצא בין האחים. זה לא פלא, אתה לא יכול להציע תיקון אם אתה לא נכלל מזה. זה קשור למה שדיברנו על עשיו לפני כמה פעמים. עכשיו
ממש כמעט בפרשה הזאת יש כל כך הרבה פעמים המילה אח
בפרשה הזו.
כן, הכמעט אחים היא מאוד 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 חזקה, כאילו שזה הבסיס של העולם, של קין ואבן, שזה לא הלך. ובפרשה אז מרגישים שיש ניסיון לתיקון לפחות.
כן, אבל חייבים, אז הנקודה היא כזאת, וזה קשור אצל רבי נתן, זה מופיע הרבה, רבי נחמן. אתה רוצה להציע תיקון לקלקול של אדם הראשון וקין והבל? אז ברור שאתה תצטרך לחזור לשם. מה היא התשובה? שאתה חוזר לאותו מקום ומתקן, אתה צריך להיות שם. איך תהיה שם? אז כל הנושא הזה צריך לעלות מחדש ולהגיע לתיקון. זאת אומרת, אם יש לך איזה נקודה לברר בחיים, אז אתה לא תוכל לברר אותה אם היא לא תעלה לך עוד פעם לפרצוף. כן?
אבל ניסה לא רוצה באמת לרצוח את החיים.
נו.
סב מתקן את קין, וזה שהוא בסוף לא
רוצה? לא, זה השאיפה שלנו לתיקון, אבל הוא לא עשה גמר תיקון. התיקון היחסי שלנו, ועוד פעם, הנושא שלנו בתורה זה להתחיל לראות תיקונים יחסיים. חזרנו לאותו סיפור, הוא לפחות לא נגמר ברצח. זה תיקון? לא, עדיין יש פה אח שהיה רוצח את אח שלו אם הוא היה לו מתחת לידיים. אבל לפחות מנענו את הרצח, זה כבר תיקון.
שזה הייתה עבודה של רבקה.
זה עבודה של רבקה, זה כן, זה מה ש... אז זה קודם. נכון, 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 נכון. זאת אומרת, זה ברור שזה יעלה עוד פעם. זה לא פלא שזה יעלה לנו עוד פעם.
זה משה ואהרון מתוקן.
ורעך ושמח בליבו. כן. אז עכשיו מה שאנחנו רוצים לראות זה תיקון יחסי בסיפור, אבל למה צריך לעבור דרך זה בכלל? אז הנקודה היא שיצר הרע, מי זה בנותיו של יצר הרע? מי זה היצר הרע הזה? אתה הבטחת שלא תבוא.
הבטחתי שלא נבוא?
כן, ליזה כתבה, לא?
אני יכול להישב.
אנחנו רושים לך להישב. אז בנותיו של... מי זה היצר הרע הזה? אם לומדים את התורה של הרב אשלג, אחד הדברים שהוא הכי מתעקש לעשות בתחילת הלימוד שלו על ספר הזוהר, זה לעשות מבוא שנבין מה זה יצר הרע ומה החלק שלו בעולם. כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים על יצר הרע בצורה של הוא איזה מין מוצר אחר מיצר הטוב או מהעולם של הטוב, ואני צריך לריב איתו, להתמודד איתו. והיסוד שאנחנו צריכים להבין, שהיצר הרע הוא בעצמו הכלי לכל האורות של הבריאה. זה לא שני דברים. שהיצר הרע הוא לא איזה מוצר דפוק בבריאה שצריך להיפטר ממנו. צריך למתק אותו. כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אז צריך להכין תבשיל מעולה, חמין יצר הרע, וצריך להשתמש בתבלינים הנכונים, שנקרא תורה. אבל אתה חייב חמין יצר הרע. זה לא חמין תורה. זה חמין שעשוי מיצר הרע, והתבלין שלו זה תורה. אז בשביל מה בראת היצר הרע? בראת היצר הרע זה הפואנטה של הבריאה. צריך להבין מה זה בדיוק יצר הרע ומה הוא רוצה. בלשון של הרב אשלג, למשל, זה הרצון לקבל. זה הכלים. בקיצור, זה הכלים. הבריאה של הכלים היא בעצמה שורש הבלגן, אבל היא בעצמה הולכת להיות הנקודת התיקון שהיא מאפשרת את כל האורות. בלי יצר הרע אין עולם, או מה זה יצר הרע? עוד פעם, נגיד את זה בצורה מעודנת. בלי כלים אין אורות. אז הרצונות הכי תקיפים שבתוכנו לקבל, הם קוראים להם יצר הרע לפני שהם מתוקנים, וקוראים להם כלים נפלאים אחרי שהם מתוקנים.
גם הנקודה שאומרת, בכל רצון יש תמיד משהו טהור.
כן.
גם מה שאנחנו חושבים שזה רצון של
תאווה
ויצר הרע,
כן,
תמיד
כן.
יש נקודה
טהורה. כן. הנקודה שלנו זה להמתיק את זה. עכשיו, מצד שני, אותו דבר הזה שאנחנו נקרא לו יצר הרע, הוא באמת מזמן צרות מאוד גדולות בבריאה. אז זה לא פשוט להגיד בוא נמתיק אותו, בוא זה צרה. אז מה זה בנותיו של יצר הרע? זאת אומרת, צריך לקחת מיצר הרע את הכוחות שלו שמאפשרים את לידת השבטים. לענייננו, לפי מה שהתחלנו פה, אי אפשר לידת השבטים בלי לקחת את הבנות של יצר הרע. זה לא הולך. אתה רוצה להוליד את השבטים מיצר הטוב, אין לידה.
השם הוא קשה.
אה?
יצאו לו שם לא מנורא משווק.
למי? זהו, אז באמת, אתה תראה שהרב אשלג משנה אותו, במקום זה הוא קורא לו רצון לקבל לעצמו. הרב רבי נחמן משנה אותו למדמה. כי יצר הרע באמת, זה מייצר לך חשיבה דיכוטומית. זה יצר שהוא רע, אבל אז אנחנו צריכים להתחיל שהדיכוטומיה הזאת תהיה פחות חריפה. זה אותו מקום בעצמו שהוא עושה לי את כל הצרות, שהוא שורש התיקון שלי.
יצר האדם רע מנעוריו?
יצר לב האדם רע מנעוריו. כן.
הוא יצר שהוא יכול להיות רע?
כן, אז יש, למשל, אם אתה תקרא שאנחנו עומדים לפני ראש השנה, בחלק מהתפילות אנחנו אומרים להעביר צד הרע שביצר הרע. אני רוצה להשאיר אותו, אני רוצה למתק ממנו, או במדמה, מה שקוראים ברור המדמה, זה לא למחוק את המדמה, זה ברור הרע שבה מדמה. זה כנראה הנושא של עץ הדעת, זאת אומרת, זה, כמו שאז דיברנו מעץ הדעת, זה לא שעץ הדעת זה דבר רע שהורג. עץ הדעת זה דבר שלא נלקח בזמן, לא מתוקן, אז הוא הורג. אבל אם הוא ממותק, אז ודאי הוא דבר נפלא מאוד, הוא העץ הכי נפלא בגן. ברור אותך בשביל שתאכל מעץ הדעת. אתה עושה עליו קידוש בערב שבת, מה יותר מזה? זה אותו יין שלא תשתקר ממנו שעליו אתה עושה קידוש ביום שבת, זה דבר מאוד משונה. אז הנקודה היא שכל הלידות הכי גדולות בחיים שלנו, תמיד הן לידות שנעשות מתוך מפגש עם החלקים שאנחנו היינו מעדיפים שהם לא יהיו בסיפור. אז פה אני רגע רוצה להתחבר למה שדיברנו בפרשה קודמת, וזה ממש ממשיך את זה. בעצם, יעקב, מההתחלה, לפי מה שלמדנו בפרשות קודמות, הוא בכלל לא רוצה ללכת להביא, לא רוצה לקחת את התפקיד של עשיו, ולא רוצה ללכת להביא את בנות לבן. כל הסיפור מרמים אותו כדי שהוא יעשה את זה. אמרו לו, זה הזמן לקחת את ברכות עשיו, הוא לא רוצה בכלל, רבקה צריכה להכריח אותו. כן? עכשיו הוא יורד לחפש לו אישה בבנות לבן, הוא אוהב את רחל, זה מי שהוא רוצה. היא הרבה יותר טבעית לו. עכשיו לאמה, הוא לא רוצה אותה. זה רק ממשיך, במדרש כתוב שהיא הייתה הבת זוג שנועדה לעשיו. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שרבקה הצליחה להכריח את יעקב לקחת את ברכות עשיו, אבל הוא עוד לא רוצה אותה. ולכן באופן טבעי, כשהוא רואה את לאה, הוא לא ירצה אותה. אז הקדוש ברוך הוא שלח לו את אח של רבקה, נכון? זה אח שלה, לבן?
כן.
שימשיך לעבוד עליו. עכשיו לבן מגניב ליעקב את לאה בעל כורחו. אבל פה בהקשר הזה, יכול להיות שמצידו זה לא איזה רצון נפלא לתיקון, זה לא לשם שמיים, אבל מלמעלה מגלגלים את זה ליעקב, כי זה הסיפור. אני צריך שאתה תיקח את לאה. אתה לא רוצה אותה בכלל, אתה תיקח אותה בכל זאת. אני אעבוד עליך. הקדוש ברוך הוא דוחף לו את לאה בלי רצונו. כך. אתה לא תתחמק מזה.
אבל את הבכורה הוא קנה רצון החוב
שלי פה. כן. בכורה זה יפה. בסוף ללכת להסתכן עם אבא, לקחת את הברכות בפועל, ככה נראה לי להבין, שהוא מתחיל כנראה מרצונו החופשי, זה יפה, זה קפה לאמר כגיגית אחרי שביקשו. הוא ביקש את הבכורה, עכשיו אכלת אותה. עכשיו מכאן והלאה, אתה לא תרצה את זה, תקבל את זה נגד רצונך. בסדר? עכשיו, מה עוד ממשיך אחרי זה? שרחל מגניבה לו את הטרפים בעל כורחו. רחל לא עוצרת בזה, לא רק בוא נצא רק שתי הבנות, ניקח לו את הפסלים של העבודה זרה שלו.
לשמה?
זה שאלה. אבל זה ממשיך את הקו הזה. אנחנו הולכים לרוקן את בית לבן ממה שאנחנו צריכים לצורך התיקון, למרות שאנחנו ממש לא רוצים. יעקב זה הדבר האחרון שמתחשק לו.
סליחה על ההפרעה. תתעלם ממנו.
איך אפשר להתעלם מצדיק מתוק כזה, מה?
אתה
אז יש לנו שלושה שותפים בלהכריח את יעקב לקחת את מה שהוא לא רוצה לקחת. רבקה, לבן ורחל. ובסוף יעקב גונב את לב לבן הארמי, עד שברגע אחד הוא מתפוצץ על לבן ואומר לו, מה אתה רוצה ממני? אבל עד אז הכל כאילו, הכל הסיפור כמעט בעל כורחו. הוא בסך הכל מקסימום רוצה לבוא לקחת פה את רחל.
גם כאילו כשהוא יכול מסיים את העבודה אצל לבן, הוא אומר לי כאילו, אומר לו שרחני ואליך, כאילו חד את האישור של לבן, הוא מאוד פסיבי, כאילו ראת על הרגע האחרון.
כן. כמובן זה מאוד מזכיר את הסיפור עם פרעו. שצריך לברוח מפרעו, ואתה אומר גם לפרעו, אמרנו אנחנו רק יוצאים לשלושה ימים ואחרי זה נחזור, והיה צריך לברוח ממנו. וגם אפילו בפשט, אם אתה קורא את זה קצת כמו שזה, ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי. אז חוץ מזה שהוא עבד עליו, אבל הוא גנב לו את הלב. ממש, הלכנו לגנוב, יש הרבה דברים שצריך לגנוב מלבן.
איפה
הפסוק? הפסוק הזה, ויגנוב זה בכף, בפרק למד א', פסוק כף. על בלי יגיד לו כי בורח הוא, כן. וישג לבן, ויאמר לבן, מה עשית? ותגנוב את לב אבי. ותנהג את בנותי כשבויות חרב. כן, לא נוח לנו. וגם הסיפור עם הטרפים, שגם הטרפים, יעקב באמת הוא לא היה רוצה אותם. לכן כשלבן אומר לו, איפה גנבת לי את הטרפים, אז יעקב בתום ליבו אומר, אתה נורמלי, אני רוצה את הטרפים שלך, תשמור אותם לעצמך. ואז הוא מעז להגיד, עד כדי כך אני לא רוצה את זה, שאם יעלה על דעתך שמישהו בבית שלי רוצה את הטרפים שלך, אז שהוא ימות. ובסוף ככה רחל נהרגה. ככה אומרים חז"ל, שבגלל הדיבור הזה של... אבל זה רק מדגיש כמה זה הדבר האחרון שעניין אותו. אז הסבר אחד, זה מה שחז"ל אומרים, שהיא רצה להפריש את אביה מעבודה זרה. היא עוד היה לה תקווה לתקן את אבא שלה, אז היא לקחה את הטרפים כדי לתקן את אבא.
אבא שהיא
לא
רצתה שהוא ידע
לאן הם הולכים. כן, זה עוד
הסבר. מה אמרתי? למה לא לצחוק אותם? למה לא להשמיד אותם?
הם בחו.
הלקיחה זה קשה.
טוב, טוב, שאלה טובה. בסדר, נשאיר את זה פתוח כשאלה. ויש אפשרות אחרת בהמשך של מה שאנחנו אומרים פה, שרחל רוצה לקחת עוד יותר משהו מבית יעקב, סליחה, מבית לבן, משהו עוד יותר מרחיק לכת, לקחת לו את התמצית של העבודה זרה שלו, זה קשור לתורה י"ז שאנחנו לומדים בליקוטי מוהר"ן, להוציא את הניצוץ שמחיה את כל העבודה זרה שלו.
לקח לו את הכסף.
שלא יהיה לו?
מה?
לקח לו את כל הזהב.
כן.
כן.
לא,
אבל
הוא
לא
יהיה לו
או
שיהיה לה.
אבל פה...
לא, אמרנו את שני הסברים.
הוא לא לקח לו את כל הצון.
הבנים
בניי, בצון צוני,
ככה
אמרנו לרד.
כי הוא דווקא, הוא רואה
שהכל שלו. בסדר, אז זה אומר לו, אתה חושב שזה הילדים שלך, זה הילדים שלי.
בדיוק.
זה הילדים שלי, כמו שהליצנים אמרו על יצחק, שזה הבן של אבימלך. אתה חושב שזה, אם אתה גונב לי את הבנות, אז זה הבנות שלי, אל תשחק אותה, זה שבטי הקדושה. אם אתה משתמש בבנות שלי, זה הבנות שלי. וזה גם הילדים שלי יוצא. כי זה נולד ממני. מה אתה משחק אותה? כאילו תיקנת את יצר הרע?
אחרי 20 שנות נישואים. אחרי 20 שנות נישואים הוא אומר...
זה טרי, יש לנו סבא טרי, טרי. צריך להגיד לו מזל טוב. נולד לו נכד ראשון, יום רביעי הברית.
עכשיו אני מבין למה אתה בצד לבן.
הבנים ודאי. הבנות בנותיי והקוגל שלי.
זה נאמר באותה מידה שהבנים הם של לבן, הם כמה שלנו שלהם. כן. זהו. הוא שתלטן, הכל שלו.
לא, אבל אני אגיד פה רגע, מנסה לדבר על הצד ה... האמיתי בעניין. חוץ מזה שהוא שתלטן וזה, וזה הכל שלי, שלי, שלי. בסדר? רגע שנייה, אני רוצה ל... הנקודה שיש פה משהו שבאמת כדי להוליד בעולם, בכלל, בטח להוליד את השבטים, ככל שאתה רוצה לידה של משהו יותר גדול, יותר אתה צריך לאסוף את הרצונות ואת הכלים מהמקומות השבורים. מה שלמדנו בשבירת הכלים, נשברו הכלים ונפלו לעולמות ביה.
עוד לא למדנו.
מי שלמד, למד. אז כדי להביא, אתה צריך לאסוף כלים מהמקומות השבורים. איפה זה? זה בבית של לבן. עכשיו, ברוך השם, מי שיש לו קצת תחושים של הדברים הטובים בעולם, הוא לא רוצה לרדת לשם. מי רוצה את הגמל נפש הזה? בסדר? זאת אומרת, אם אתה רוצה בכיף לרדת לשם, אז באמת אתה חשוד. זה לוט. לוט יורד לשם עם המכונית ב-180 קמ"ש בדרך לים המלח. אין לו שום בעיה. הוא בוחר את זה. יעקב אומר, פוי, מה, אני אתעסק עם זה? תעזוב אותי, אני מעדיף שלא יהיה לדת שבטים. מי רוצה? לא רוצה את לאה, זה מזה מולידים את הבנים של עשיו. אני לא רוצה. אבל אין לך דרך אחרת. אין לך דרך אחרת, זה כמו בעבודה האישית, אין לך דרך אחרת מלפגוש את המקומות הנמוכים שלך. אתה היית רוצה שיהיה פה מסך כזה, אני אתעסק פה, ופה למטה אני לא רוצה לראות. כן? אז מה, אין דבר כזה. אתה רוצה, כל פעם שאתה רוצה להוליד, אתה צריך לפתוח את זה רגע, ועולה פה, ועכשיו יש לי משהו חדש לעבוד איתו, ואני מוליד איתו. כן? עכשיו, הקדוש ברוך הוא נחמד איתך, הוא דוחף לך את זה בעל כורחך. לפחות תיקח, כאילו רק... כי צריך להוליד את השבטים. צריך להוליד את השבטים, צריך להוליד את כל מה שצריך להוליד.
שיעקב יוצא מבית לבן וחוזר לארץ, אז באמת כמו שנאמר כאן, הוא הופך להיות מפסיבי לאקטיב. הוא כבר חוזר על הפחים הקטנים, נאבק עם שרו של עשיו, עושה את ה... הוא כבר אומר, אוקיי, אם כן. כבר אספתי, אז עכשיו אני לא משאיר איזה שהוא פח קטן בצד. כן. אני חוזר ולוקח הכל.
כן, יכול להיות. אני אומר שברור שבאיזשהו שלב צריך להיות היפוך בסיפור. אז לפחות תחילת ההיפוך בסיפור, שהוא מתחיל לקחת את זה בעצמו. יש גם את הרגע הזה שלבן כבר עלה לו על כל העצבים.
שהוא בורח.
בורח, ניחה. זה אחרי שהוא בורח, לבן רודה בה, אומר לו, עד כאן. עד כאן, נגמר ה... כן. ויש משהו גם, למה מגיע קץ הסבלנות של יעקב? כי התהליך הזה לאט לאט צריך לחשוף את פניו האמיתיים של לבן.
זה דווקא ספורט רפים שמקפיץ לו את הפן.
שמה?
שאומר, מה דלקת אחריי? ואחרי זה הוא בא, מיששת את כל גליי, מה מצאת מכל כלי ביתך? וזה הסיפור של רפים שמקפיץ את הפן.
הפוך על הפוך, דווקא הוא צדק. בנקודה הזאת הוא צדק.
הוא צדק, ודווקא שם זה מה שהקפיץ אותו.
כן.
ואז הוא מתחיל להוציא לו את הכל. טוב. 20 שנה, עבד פיך, חלני חורל, כרח בלילה,
אז אני אלך עוד צעד קדימה להסביר חלק מהנקודה הזאת, מה הנקודה שיעקב לא רוצה, ובכל זאת צריך ללכת לקחת אותה. אז נגיד, כשאנחנו מדברים פה על הנקודה של התפארות, לדעת את ערכך, המלכות שלך וזה, בדרך כלל השאלה שלנו זה, מה, זה לא גאווה? להגיד העולם נברא בשבילי, להגיד העולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית. אז ממה אנחנו מתחילים לפחד מאוד כשאומרים לנו את הדיבורים האלה? מגאווה. זה בעצם הפחד של יעקב, למה הוא לא רוצה את עסקי עשיו. כי הוא אומר, רגע, כל העסק הזה של מלכות, גדלות, התפארות, זה מסריח מגאווה. אם אני באמת אקח את הג'וב הזה שאני ישראל שבשבילי נברא העולם וזה, אני מת, זה יתהפך אצלי למה שזה נהפך אצל כל מי שרצה להגיד שהוא יוריד לעולם את תיקון עולם במחוץ שדי, זה יהפך לישות ולאגו ולקינה ושנאה. אז יעקב מוכן הכל רק להתעסק עם הדבר הזה לא, כי הוא מאוד חושש מה זה הכלי? הכלי זה הישות שלך כאדם. שאתה משהו בעולם. יעקב היה מעדיף להגיד, יש רק הקדוש ברוך הוא בעולם, לא רוצה להיות אני פה, בכלל אל תכניס אותי לעסק. אבל ברו אותו בשביל להיות הוא, לא בשביל להיעלם בקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר, אני לא רוצה את זה כי אני יודע שמצד אחד זה מאוד יפה שבראו אותי בשביל להיות אני, אבל האני הזה יעשה לי את כל הצרות. כל האגו, כל המלחמות, כל הזה, הכל יבוא משם. זה לא רוצה. או כל פעם יש איזה מדרגה, הוא מוכן להיות קצת אני, לא ממש עד הסוף.
יכולה לאישה כמו הבל.
מה?
להיות חצי מלאך, בסוף היא ירצח על ידי אחיו. ושלום הנצחה.
כן, באיזשהו מקום זה יותר נוח ופחות מפחיד מליפול לגאווה של הישות, מה שנקרא בחסידות הישות. כאילו אני קיים בפני עצמי, ואז אני לא רוצה. לא רוצה. אני כאילו משהו, ויש לי, והכסף שלי, והבנים בנות, כן, הבנים בניי, הבנות בנותיי. אומר, אני אהיה כמו לבן אם אני אקח את הבנות שלו. לא רוצה. פחד מזה מאוד.
איך, סליחה, איפה אתה רואה שהוא כל כך פוחד מגאווה, יעקב?
לא, עכשיו אני כבר עושה פירוש שהוא לא יושב צמוד על הפסוקים. אני מנסה להסביר מה זה הדבר הזה שהוא לא רוצה. יש למשל, הראינו בכמה מקומות שזה עזות דקדושה, ומה זה היצר הרע הזה? אני מנסה להסביר ומופיע בכמה מקורות. מה זה היצר הרע? זה הכלים. מה זה הכלים? זה הישות. אז יש, הנקודה זה שתהיה ישות, אבל לא יותר מדי. או תהיה ישות באופן שלא מפריד אותך מהקדוש ברוך הוא. זה מאוד קשה. או בלשון של הרב אשלג, שיהיה לי רצון לקבל שלא מפריד אותי מהשם. זה כל פעם אותו דבר באיזה צורה אחרת אומרים את זה, אבל זה אותו פטנט. הפטנט הוא שאני צריך לקבל את הדבר הזה שנקרא יצר הרע, ולהשתמש בו באופן שלא מפריד אותי מהבורא, ולא הופך אותי לחוטא, מנופח, רשע, תאוותן, כל זה. וזה הטריק הכי קשה. אז רובנו, מי שרוצה להיות צמוד לקדוש ברוך הוא, לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה. למשל, לא רוצה לרצות. אתה אל תגיד לי מה אני רוצה. תגיד לי מה אני חייב, מוכרח, צריך, זה אני מבין. מה אתה רוצה? הופה, מי, מה, אולי אני רוצה משהו אחר מהשם, אולי זה, אולי זה. מזה אנחנו מפחדים, מהרצון. אבל הרצון בעצמו, הוא מה ש... אז... איך אני חי בששת ימי המעשה, פועל בעולם, בלי להשתכנע שאני באמת עושה משהו בעולם. להיות בשבת אין בעיה. לרדת לששת הימים, להתחיל לעשות, מיד אני מתחיל להיות בלחץ, לדאוג לזה, לזה, כאילו אני באמת מנהל את העולם. אני מאבד את החוש הומור, אני נתפס לזה, ואני באמת מתחיל לזה. אתה רוצה להיות צדיק, בסדר? אתה רוצה תורה. אז מיד אתה מתחיל להילחץ ולהרגיש השם על החטאים שלך. אתה לוקח יותר מדי ברצינות את משימת התיקון שלך. בסדר? אז כל זה, את מבינה איך זה... הכל זה צורות של אותו דבר, זה הדבר הזה שנקרא איך הכלים לא עושים פירוד. איך הכלי בכל זאת נעשה כלי לאור ולא מרחיק אותנו מהאור. במקום אחר זה הזאת דקדושה של עשיו.
מדומה אצל האריזה למשהו גדול מאוד. לבן, אותו לבן שהוא כאילו שיא הישות.
לא בן העליון.
כן.
ועוד פעם, זה אותו עניין, כי הנקודה היא, הוא נקרא לבן, ובארי הוא נקרא לובן העליון. למה? כי זה אותו הוא. זה אותו הוא שבצורה המקולקלת שלו הוא שיא הרשע הכי גדול בעולם. אבל למה הרב קוק ולמה הצדיקים הגדולים יש להם איזו חיבה לחוטאים אחים גדולים? כי הם רואים בפנימיות שלהם שיש להם איזו חיות ורצון עמוק שהם מזדהים איתו. אולי ככה הפעם הזה, שזה החיבה של שאול לעמלק. לאגג, מלך המלך. הוא קולט עליו, הוא נקודת המלכות, הוא נקודת המלכות, הוא מבין אותו. אתה מבין? הוא מבין את ה... כי צדיקים הם רוצים גאולה נוראית לעולם. וגם הרשעים באיזה מקום יש לה את התנועה הזאת של להפוך את העולם. בצורה הם קולקלת, אבל הם מזהים את ה... שזה התאום שלהם מהצד השני.
את הטוטליות, כל ולא כלום.
גם, זה גם.
גם,
הוא רוצה... יש לו רצון לפחות. הוא לבן רוצה כסף, אבל אותו רוצה משהו. אז וואו, הנה, הוא יש לו פוטנציאל להפוך להיות כלי אמיתי. מי שאין לו רצון, הוא אין לו פוטנציאל להפוך להיות כלי לכלום. אין לו כלים, יש לו רק אורות שזה נקרא, אין לו, אין כלום. אז נגיד את זה, הנה, בוא ניקח את זה פה מרבי נתן באיזה צורה. עוד 10 דקות, אנחנו צריכים לעשות הפסקה של 5 דקות. הקהל דורש תיקון הכללי העולמי.
כן.
5 דקות ונעשה will back after the commercials. וישק יעקב רחל. יש לך כזה? מאיפה השגת כזה? אז אנחנו בעמוד עין ריש ה.
מה זה רחוק מבית
זה? אתם רואים?
לא.
עמוד עין רשי. אתה בפרשת בראשית? איפה אתה הולך?
לא, אני חיפשתי בעין.
כן, כן.
לא שמתי לב שהרש מבלבל את הכל.
אז בינתיים אני מקריא.
275.
וואלה.
וואלה.
תגיד איזה אחד לפני ראו.
בשורה רביעית בעמוד עין רשי, בסוף, וכל המחלוקת, בעזרת השם, כשאם השיעור יחזיק מעמד, אז יהיה לנו ספרים כל אחד. כל המחלוקת נמשך מההתנגדות שנמשך על ידי שלומדים שלא לשמה רק בשביל ממון וכבוד, עד שרואים בתורה בחינת השמאל. אנחנו לומדים באיזה וריאציה, לוקחים את דברי רבי נתן והם סובבים אותם קצת. הוא אומר שיש התנגדות על הצדיקים בגלל אנשים שלומדים שלא לשמה בשביל ממון וכבוד. עד שרואים בתורה רק בחינת השמאל, עד שנעשה להם פה לדבר עתק בגאווה על צדיקי אמת וקשרי הדור. אז הוא אומר בגדול שיש צורה של לימוד התורה שהיא מצד הימין, ויש צורה של לימוד התורה מצד השמאל, שזה לא לשמה. לא לשמה זה בשביל עושר וכבוד וממון. אז גם בתורה אתה לא שם לב מתי אתה לומד בשביל שאחרי זה תוכל להיות חכם, בשביל שתרגיש שהתקדמת, בשביל שכל מיני רצונות שלא לשמה בלימוד התורה. עכשיו, אין דרך אחרת ללמוד את התורה אם אין לך איזה רצון לא לשמה. אין מצב, אתה לא היית בא לשום שיעור אם לא היה איזה אינטרס קטן מצד הרצון האישי שלך שדורש מילוי. בן אדם לא זז בלי יצר. גם אדם שיש לו רצון אז לטפל בכל העולם, הוא לא הולך בלי כסף. נכון? בסדר. אין מצב, אתה לא זה, בא לשיעור בשביל הבוכה, בשביל, לא משנה, אתה בא בשביל משהו. אז הוא אומר, זה לא דבר רע שזה, זה ככה חייבים להתחיל, אבל יש מצב שזה לאורך הזמן נשאר העיקר שלך. זאת אומרת, אתה לא עובר את המצב של מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אלא אתה נתקע בשלא לשמה, והכל מושך את זה לתוך העושר וכבוד. אז הוא אומר, על כן תרח יעקב לברר כל העשירות מלבן דווקא. מה שהוא אומר לנו שיעקב צריך ללכת לברר את העשירות מלבן. אז הנה, פה בהקשר שלנו, יעקב לא רוצה להיות עשיר. זה מתחבר למה שנשמה העירה בתחילת השיעור, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, הוא פרץ את הים וקדמה, אבל כשיעקב מתעורר מהחלום, הוא אומר לו, ונתת לי לחם לאכול ובגד ללבוש, אני טוב לי הרינג וקרקר. הוא הולך לברר את העשירות מלבן דווקא, כאילו אם היו שואלים אותו, הוא היה 7 שנים עובד בשביל רחל ומסתלק. בסוף הוא מצא את עצמו חוזר הביתה עם צון וגמלים ו... כי כל נפילתו של החולק הוא מתנגד בחינת לבן ומחמת העשירות שנמשך משמאל של התורה. אבל שימו לב, זה נמשך משמאל של התורה. ובעוונותינו הרבים בכל דור ודור, הסית רחה מתגברת עד שהחולקים בחינת לבן ממשיכים העשירות אצלם. יש עשירות. עשירות זה דבר טוב. הבעיה זה שהיא מגיעה לאלה שנופלים בתוך הקליפות. במקום להגיע לאן שהיא צריכה להגיע. אז בסוף, מי שהוא איש נחמד הוא עני, ומי שהוא מרושע הוא עשיר, ככה זה.
סליחה לשמה, זה הפוך, זה בגלל שהוא נהיה, הוא נהיה רשע בגלל שהוא עשיר. אז הקדוש ברוך הוא חמל עלינו, ראה שאנחנו לא מסוגלים לעשירות, אז הוא חמל עלינו, עשיר אותנו עני.
זה בדיוק אותו עניין, אנחנו מפחדים מזה ובצדק. מכל העסק הזה, כי ברור שזה מסוכן. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא יעזור לך, צריך להרים את זה. אז תלך לבית לבן, תרים את זה. הוא לא רוצה, לא רוצה, תעזוב אותי. מי רוצה את הבלגן הזה? תעסק עם העולם הזה, להתעסק עם ביוב, להתעסק עם זה, להתעסק עם פוליטיקס, למי רוצה? שהם בבחינת שמאל, שם העשירות. ובאמת כל העשירות והפרנסה של כל העולם נמשך רק בבחינת יעקב שהוא איש אמת. בבחינת יעקב איש תם, שהוא הצדיק האמת שלומד תורה לשמה. רק לטובת העולם נוטה לאיזה בחינת דקה שלא לשמה כדי להמשיך פרנסה ועשירות לעולם. אז אומר, יש איזו צורה שאתה לומד באמת לא בשביל זה, אבל לצורך קיום העולם אתה קצת, יש לך נטייה לצורך השמאל, לצורך הממון והעשירות, ומזה נמשך בוכתות של כסף לכל העולם. זה מה?
לא הבנתי.
שדיברנו על כלים, והאפשרות שהכלים יתקלקלו, ושזה מה שהולכים להביא מהבית של הסתרא אחרא, מהבית של יצרא, מהבית של לבן. פה הוא מפרש לנו שכלים, הכוונה רצון לעשירות. עשירות זה דבר נצרך, אבל יש לנו פחד מהעשירות, כי היא עלולה לסאב אותנו. זה אותו עניין. והוא אומר, באמת, זה עוד בשורש בתורה, מאיפה כל העסק הזה נמשך? מלימוד לשמה ולימוד שלא לשמה. לימוד שלא לשמה זה בחינת הכלים, ולימוד לשמה זה, או, ניתן את זה מכיוון אחר, בסדר? אתה רוצה להתפלל להשם. זה שם מאוד ברור לי לאחרונה. אתה רוצה להתפלל להשם? יופי, אז מה אתה רוצה? להיכנס לתפילה, להיות מואר ולהתפלל. מה בא בזמן התפילה? כל הבלגן. עכשיו, אתה לא רוצה את זה. אתה רוצה לדבר עם השם על כל החלקים היפים של החיים שלך, ושלא יבואו כל המחשבות האלה. אומר לך, זה לא הולך. אין תפילה בלי המקומות השבורים שעכשיו באים אליך, לתיקון. אתה לא בא לך על זה. אז הם ישירו אותך בחוץ. הרב יורוביץ' אומר את זה בצורה כזאת. אתה רוצה להידבק עכשיו בהשם. אתה אומר, אני צדיק, אני קדוש, אני נדבק בהשם. אז כל החלקים הנמוכים שלך אומרים, סליחה, אנחנו לא חלק ממך. קח אותנו איתך. אתה אומר, תלכו, מה אתם מפריעים? אני עסוק פה בזה. אומר, חביבי, אתה לא עולה בלעדינו. אז קודם כל, תכיר שאנחנו פה, תתייחס אלינו, ותהפוך אותנו לתפילה. אתה לא רוצה את זה, אתה רוצה להפוך לתפילה את ה... הודו לשם, קירו בשמו. בסדר? גם טוב. זה התחלה טובה, אבל בסוף. מה הופך לתפילות? מה הופך להורדת השפע? המקומות הכי נמוכים שלך.
שינו את הנוסח של הפסוק. זה שלום מבורא את הכל, במקום מבורא רע.
נו.
מנסים בכל זאת להתחיל.
זאת אומרת, הדחקה בריאה, מימד מסוים של הדחקה בריאה. יכול להיות. אבל...
אני חושבת שיש מספיק
פעמים,
אין גדול ונורא, אלה עליון הכל. נורא
זה חיובי.
כן,
אבל זה... נורא זה לא רע. נורא זה לא רע, זה חיובי.
מה
הוא מסביר
פה
בניסי
הלכות על עניין הצד שמאל הזה, שהוא חייב להיות קצת בצד
שמאל? זה מה שאני אומר, השמאל זה הכלים. השמאל זה הכלים. זה בלשון של הרב אשלג, זה הרצונות לקבל.
נכון.
אז אתה חושב שאתה תקבל תורה אם אין לך איזה רצון לקבל? אין. תבדוק את זה. בוא נגיד, זה עצמו. לא, זה הוא בעצמו, זה יצר הרע. פשוט אנחנו מפחדים מהמילה הזאת, אז אנחנו נותנים לזה מילה מעודנת. אבל זה הוא בעצמו. מי זה? מה זה יצר הרע? זה הוא בעצמו. יצר הרע נותן לי תורה. אם לא היה לך יצר הרע, יש לך תורה. אמרנו בתחילת השיעור, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אז אמרנו שצריך להכין חמין מיצר הרע ולשים עליו תבלין תורה.
בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין?
כן.
תבלין,
תבלין. תבלין. להמתקה, אבל אתה... אז הוא אומר, מה שקורה זה שמהאנשים האלה שלומדים שלא לשמע וכו', יורד העשירות חס ושלום ונופל לסתרא אחרא. מה שקורה, למה כל המיליונים נופלים לסתרא אחרא, זה בגלל הפגמים האלה. מגיע העשירות על פי רוב לאותם שהם בחוץ, בבחינת שמאל שהוא הסתרא אחרא, שהם העקום והרשעים. כל זה נמשך מחטא אדם הראשון, שחטא בזה על ידי חווה אשתו בעצת הנחש הקדמוני. ערום מכל חיית השדה, בערמומיות, בחינת לבן הארמי שהסית את חווה תחילה.
מה, כאילו, הרשעים הם משהו?
הנקודה שאני מנסה להסביר זה שא', טוב, אתם רוצים איזה? לעשות 5-minute break? יש לכם זמן בזמן תיקון הכללי לחשוב. טוב, אז אנחנו ממשיכים. נמשיך את הכיוון הזה של העשירות, אבל עוד פעם, יש לזה כמה נמשלים. אבל העשירות, אם תראו, כשיוצאים ממצרים זה אותו סיפור. יוצאים ממצרים, עם ישראל רוצה להסתלק וללכת בכיף, עם מצות, עם מצוות, תורה, מה שאתה רוצה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אומר לעם ישראל, אל תצאו בלי הכסף, בלי הזהב. אבל רגע, הם צודקים שהם לא רצו את הזהב. כי אחרי זה מהזהב הזה, עשו עגל. ומשה רבנו, כשככה לפי הגמרא, כשהוא רצה לסנגר על עם ישראל, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אתה אמרת, הם תקחו את כל הזהב, אז בקביל ריבוי זהב שהרבית עליהם, עשו את העגל. זאת אומרת, אותו הזהב, אותו השירות, אותו הרצון לקבל ממש שהשפע ירד עד לחומר, עד לגשמיות, עד לעולם הזה, זה גמר התיקון, אבל הוא בעצמו המקום, ודאי, הכי מסוכן. מבינים?
אולי הפתרון, יש שלושה ממדים שממש יש את ארץ ישראל, בחינת מקום, יש בחינת זמן שבת, ובחינת אנושות יש הצדיק. אז אם מתקשרים את עצמנו לשלושה דברים שזה ממש מקור טהור ותיקון, אז זה האפשרות היחידית שאני רואה כשאפשר לעשות את התיקונים האלה. אני...
ברור שכל התורה...
אם אתה רוצה לעשות כסף בשביל לתת את המעשר ובשביל לעשות מעשים טובים, ואתה מההתחלה, כאילו להתחילה, אתה מבקש להצליח מבחינת השירות בגלל אתה רוצה להיות עובד השם בבתה. אז אתה מקשר את עצמך בהתחלה בשביל... זה יותר בטוח כשאתה לא טיפול, כי אתה יודע מהתחלה מה המטרה של...
כן, אגב, זה יכול להסביר, החידוש שלך יכול להסביר את ההבטחה למה הקדוש ברוך הוא גלגל ליעקב וזימן אותו לעשות נדר להביא מעשרות כשהוא יחזור. אתה יודע, הוא הולך לעשות תיקון אבל עוד פעם, נכון שבתפילות, יש בליקוטי תפילות, תפילות שאני מתפלל על כסף כדי שאוכל לעשות צדקה כראוי וכו' וכו', אבל אדם, אם הוא פשוט עם עצמו, הוא יראה שזה לא ברור שכשאתה רוצה כסף, הבקשה הראשונית המיידית של נפשך זה לעשות יותר צדקות. זה לא, מי שעושה צדקות, בטח שהוא רוצה גם. אבל הוא אומר לנו, אין דבר כזה שאין לך קצת גם רצון לא לשמע. ברור שבא לך שיהיה אחלה סעודה בשבת. אבל אם אתה משתמש בדבר הזה, ואחרי זה גם עושה מזה צדקות, אז ככה יורד השפע לעולמות. אבל שפע לא יורד לעולמות בלי רצונות לקבל, בלי שהם ודאי מתחילים בלא לשמה. אנחנו כל כך רוצים להגיע ללשמה, שאנחנו מפחדים לעורר את הלא לשמה, שמה ניתקע שם. אז הוא אומר לו, זה לא הולך. אתה לא יכול, אתה חייב לעבור דרך הלא לשמה, כדי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה בדווקא, לא, זה לא בדיעבד, אין מה לעשות.
אתה עושים חגורה, כאילו שאתה מתקשר את עצמך.
כן, כל העצות הן טובות, אבל היינו רוצים איזה עצות שהן הבטחה. הבטחה זה תרגע, גם אם טיפול עם זה, אתה יכול לצאת מזה. זה אולי הדבר היחיד. ברור שאתה לפני עושה את כל הקושר חבל ביטחון, אתה עושה התקשרות, אתה עושה הכל. אבל הוא אומר, בסדר, וגם אתה טיפול. נו, אז תתקן, אחר כך תרגע. זאת אומרת, ההבטחה שלנו זה האפשרות לתשובה. זאת אומרת, גם אחרי שתעשה את העגל, תוכל לעשות תשובה. אל תנסה להימנע מהעגל מראש, כדי שאני לא יודע מה. זה לא...
זה כמו בגיל ההיבה,
שאי אפשר בעצם למנוע אותה. כן. יכולים.
יכולים
באמת ליפול.
הם יכולים ליפול, ואז...
כן. אז אבל צריך להבין שמאותו זהב במשל שלנו הזה עושים את המשכן. זה אותו אחד. אתה לא יכול לעשות משכן בלי רצון לכסף. ומאיפה תשיג את הכסף הזה? זה אתה חייב לפגוש את המקומות שלך של רצון לא לשמה, ומשם תשיג את הכסף, ואתה מקווה שתעשה מזה משכן ולא עגל. ואם תעשה עגל, אז אתה משתדל לתקן. אבל
גם הקדוש ברוך הוא יכול היה לבקש משכן שלא מזהב.
אדרבה, זה מה שהוא אומר. אני רוצה משכן מזהב, דווקא, כן. מהשירות, מכלים. למה הוא ברא את העולם עם כלים? יכולת לעשות שלא יהיה כלים. כן, בשביל מה? אני רוצה כלים.
אולי בית שני הוא כזה שהוא בלי כלים? אין לו ארון?
יכול להיות, כי ודאי יש בו פחות אורות, נכון? ודאי אין בו גילוי שכינה וזה, אז גם אין אותם רצונות, לכן יש פחות עבודה זרה, פחות גילוי עריות, פחות שפיכות דמים. כי אנשים הם יותר...
נח לכם.
כן.
ועכשיו בכלל.
מה? אז... אז מה? בואו נסכם לעבודה. הבנתם את המשל, נכון? בואו נסכם מזה עצה, עצה פרקטית.
ללכת על זה.
על מה?
על זה. על העולם הזה.
כן.
בכל מקרה זה לא אינסופי. במקסימום, תיקע בקינפוט, מתי שיהיו אתה יוצא משם. מה זה לפחד כל כך?
אתה רוצה להוליד את בחינת ישראל, אתה רוצה להוליד את שבטי ישראל. אז אנחנו מאוד רוצים שזה יהיה סטרילי. ובפועל בפרשה אנחנו רואים שכל לידת השבטים זה לא סטרילי. בסדר? זה לא כזה עגול ויפה. ואני חושב שמה שאנחנו נסים ללמוד פה שזה דווקא כאין דרך אחרת. ברור שאתה היית מעדיף שהם יפתרו את כל העניינים ביניהם ואז זה לא יוליד את ה... כי הוא אומר, החילוף בין לאה ורחל גרם המחלוקת שבין השבטים וחלוקת מלכות בית דוד ומחירת יוסף, החלה התמורות. אז ברור יצא מזה דברים לא טובים, ואתה לכתחילה היית רוצה לא לעבור דרך הסיפור הזה, אבל אתה לא יכול, אתה לא יכול ולא רוצה להימנע מלפגוש את המקומות הלא יפים.
שים את הפרק אל לבן, כשהוא נולד לו הבן, שהוא יכול להיות עשיר.
יוסף.
יש אחד מהשבטים שיודע לעשות כסף, זה יוסף. אז הוא אומר, אוקיי, קיבלתי את השיעור, אני יכול לצאת.
השגחה פרטית בשביל למרים.
כן, זה כתוב, עכשיו נולד לו.
סוף סוף יש לי בן שיודע לעשות כסף. גמר התיקון.
אחד מהצפחה, אני יכול לצאת.
יש הרגשה שכל זה בדיעבן.
אה?
עכשיו
יש לך
גדולה שבכל זה בדיעבד.
שמה בדיעבד?
כל המהלכים, כל ההסתכויות, כל הדברים, שזה... לא בוכל. אתה אומר שזה היה הכרח המציאות.
לא, אז זהו, אז אפשר לראות את זה כמה. כאילו, יעקב באמת החוויה שם לאורך כמעט כל הדרך, זה אין לי ברירה. אבל לפי הלימוד הזה אנחנו נסים להתחיל להמתיק את זה, שזה לא חוויית אין לי ברירה. אתה מתגלגל לסיפורים האלה לא באין לי ברירה, וכי זה המסלול, כאילו אפשר לנסות להקשיב לרבקה מההתחלה וללכת על זה בטובות. לקחת את ברכת עשיו בטובות, ללכת לקחת את לאה בלי שיגניב אותך. זה לא אידיאולוגיה שזה תמיד יהיה ככה. כאילו בסוף אנחנו מקווים שתיקח את לאה פנים אל פנים, תבין שהיא חלק מהעניין שלך בעולם, ותרצה אותה, וסגור הבסטה. תעשה את זה... ומה שקורה לנו, הקדוש ברוך הוא, מה שפה רואים פה את גודל הרחמים.
אני מעדיף שעשיו הוא יהיה מתוקן גם כן, הוא ייקח את לאה ויעקב ייקח את רחל, והכל יהיה הרבה מנוחות, והכל יהיה טוב. זה שאנחנו מגיעים לזה שרק יעקב מיטתו שלמה, וגם כן מיטתו שלמה.
לא, כי אני חושב, הבנתי, אבל אני חושב שאם לכתחילה עשיו היה מתוקן, אז המפגש של יעקב עם לאה היה דרך המפגש שלו עם עשיו. שהוא היה מבין שזה חלק מהחיים שלו להיות אח של עשיו. זה אותו עניין בעצם, שזה לא, כאילו מה אני אעשה, אני תקוע עם הגויים האלה, טוב, טוב, נסתדר איכשהו, אבל כאילו, למה הוא עשה לי את העולם הזה? אז אני רוצה שהוא, להתחיל לחיות במצב הזה, שהעולם הזה הוא לא שם לי אותו בדיעבד. מה שאני עובר במשך היום זה לא בדיעבד עד שאני אברח חזרה לבית הכנסת.
זה לא מה שאברהם אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. תעשה את זה, ישמעאל פה, יאללה, איך על זה?
נו.
זה לא ככה. בואו נעשה את זה קשה.
מה עיקר, מה תורף דבריך, אני לא מבין. למה הכל כזה קשה?
כן, אבל לא הוא רוצה לעשות את זה קשה. אנחנו מנסים כבר לעשות את זה קל, והוא עושה את זה קשה.
לא, זה בדיוק העניין. הוא מנסה לעשות את זה קל, במובן של אין קל שלא לעבור דרך עשיו, או שלא לעבור דרך לאה. מה שקשה זה שאנחנו מסרבים לתפקיד שלנו, אז דוחפים אותנו לשם בכוח. אז זה הכל נהיה קשה. אבל אם אתה לוקח פנים אל פנים, לא באחוריים, את התפקיד שלך, לא דוחפים אותך לשם באיזה, כי הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אתה לא רוצה, אין בעיה, אתה זה התפקיד שלך. אני אדחוף אותך, עירי אמא שלך תזה, אני אגניב לך את לאה, אני זה, אין לך ברירה, זה מומרחם עליך שאתה לא תוכל באמת לסרב לתפקיד שלך לגמרי. אתה תיקח אותו, כאילו, אני אביא לך את זה משם. אבל העיקר הרצון שלנו זה פנים אל פנים. למשל, לא יודע מה, שבן אדם עולה בו איזה רצון, לא רוצה לדעת מזה. בסוף איכשהו יתגלגל לשם. אז או שפשוט תבדוק מה הרצון שלך ותלך על זה, זה יחסוך הרבה צרות בחיים.
גם גילה את רצונו, יעקב. הבעיה שלנו הרבה פעמים שיש לנו רצון, חסר לנו כוח רצון. הרצון התיאורטי או הראשוני יש לנו. אבל כשרואים את כל המכשולים אנחנו די בסה.
כי מאיפה בא הכוח? זה מה שאני מנסה להגיד. מאיפה בא כוח הרצון? מהבלגן. כן, מאיפה בא הכוח הזה? מהאש שאנחנו לא רוצים לגעת בה.
נכון. הכוח הרצון לא היה לו, וזה שרבקה ככה, באתה בו לתוך אוהל של יצחק, וזה שלבן באת אותו במיטה של לאה, זה בעצם חישל אותו. אבל היה לו גילוי רצון בהתחלה. שהוא מכר את הבכורה, הוא היה לו גילוי, הרי הוא התכוון להיות הבנים.
אתה עם בנימין.
מה?
בסדר גמור. טוב, טוב.
אבל זה כתוב בפסוקים שאנחנו צריכים לקבל הכל בשפע, הכל בשפע יהיה, והוא אומר, אני לא יודע, תקרא את זה כי קשה לי מהפסוקים, ופתאום הוא אומר שמספיק לו את זה, זה הכל, אני לא בטוח שאתה תיתן לי את כל מה שאתה מבטיח לי. והוא אומר שהוא מוכן, הקדוש ברוך הוא מוכן לתת לו הכל, 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 והוא אומר, לא, אז אנחנו לא רוצים לקחת את ה...
אני אגיד את זה בעוד לשון אחרונה. הרבה שלג אומר שלאדם אין השגות אלוקות אם אין לו קושיות. לא זוכר איך הוא מחבר את זה, אבל השערות, הקושיות שיש לך לקדוש ברוך הוא, זה הכלים להשגת אלוקות. מי שאין לו קושיות, אין לו השגות אלוקות. מה זאת אומרת? למשל, כשאתה בא לתפילה, או כשאתה בא, אתה רוצה לעשות קשר עם הקדוש ברוך הוא, אתה תתת את המקומות שאתה כועס על אלוהים, שזה, שאתה חושב שהוא לא בסדר איתך, שלמה לא לי ככה, וכו' וכו'. בסדר? למה עשית לי בית כזה? למה עשית לי זה? למה עשית לי סיפור חיים כזה? אוקיי. אתה לא רוצה לפגוש את זה, ואז אתה אומר, בוא, אני אעשה את זה הצידה, ואז אני אהיה לי קשר טוב עם אלוהים. לא רוצה השגות אלוקות, אתה עכשיו נכנס לתפילה, אתה צריך להרשות שיעלו לך כל הקושיות על אלוהים, כל החלקים הפגומים בקשר, ומשם רק ייוולד כל ההמשך בקשר. אם אתה מנסה לא לפגוש את כל החלקים השבורים בקשר ולשים אותם מתחת לזה, הם יצאו מהצד. אז זה ילך לאלוהים אחרים. זה לא הולך, כאילו הקושיות האלה הם פה. אז באיזה צורה אתה הולך לאלוהים אחרים? אם אתה לא מפחד, אתה נעמד שם, אתה מעלה את כל הזה, עד רבה, זה כל גודל הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, שאתה מרשה לעלות את כל הקושיות ויודע לפתור אותם מולו. זה הרב קרליבך אומר, ליל הסדר זה הלילה עם הקושיות, שנפסיק לשים את הקושיות שלנו בחוץ. תביא את כל הקושיות שלך בליל הסדר לקדוש ברוך הוא. במקום לשאול אותם מאחורי הגב שלו. אתה באת לפה, בשביל מה אתה? בחוץ אתה מלא קושיות על הקדוש ברוך הוא, אתה נכנס לבית הכנסת, אתה אומר, הנה אני דתי כזה, אני יהודי, זה חמוד, אני זה, השם, תודה רבה, מה דיברת בחוץ, על מי אתה עובד? נו, אז זה שיר על ברכת העשירות. צור משלו השם רוצה שיהיה לנו מלא וישאר מלא על השולחן, זה מה שהוא רוצה. אז אני כל אמור רואינו אבינו אכלנו מלטרור מיינו שתינו אקנו ללשמור נעלה לו בפינו אמרנו הברכה היחידה מדאורייתא, כן? הברכה על העשירות. בשיר וכל תודה נברך לאלוהינו על ארץ חמדתו שאם תהיל אבותינו Amen. Yeah.